הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב, היום נעסוק בחוסן הנפשי. בני אדם סובלים הרבה מאוד כאשר הם מאמינים במחשבה שמתווכחת עם מה שיש. ככל שאדם הוא בהכרה צלולה וברורה יותר, הוא רוצה מה שיש. הוא לא רוצה שהמציאות תהיה שונה, אלא הוא חי ומפיק את המירב ממה שיש, כמו שומע חפץ חי. המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. מה הקודש? המקום הדרגה שבה נמצאת האדם. כל מדרגה, כל דרגה שבה נמצא האדם בכל שלב של החיים שלו זה הקודש. אבל כל כך הרבה מחשבות עוברות וחולפות במוחו של האדם. אנשים צריכים להיות נחמדים יותר. ילדים צריכים להתנהג יפה יותר. בעלי או אשתי צריכים להסכים איתי. אני חייב להיות שונה, מצליח, איכותי. מחשבות כאלה הן ביטוי לכך שרוצה האדם שהמציאות תהיה שונה ממה שהיא כעת. מצד אחד זה הגיוני ומובן. מצד שני, ככל שהאדם מנסה להתווכח עם המציאות, הוא גם עלול לסבול ממתחים ולחצים. יש צורך באיזון בין הרצון לשנות לבין לקבל מה שיש. האדם מפחד להפסיק לשאוף, כי אם אומר, אם אני אפסיק להתווכח עם המציאות, אם אני אפסיק לשאוף, אני אאבד מהכוח שלי. אני אקבל את המציאות איך שהיא? אני אשאר אדם פסיבי? אני אאבד את הרצון לפעול? לא. האדם יפעל, האדם ישאף. יחד עם זאת, לא להיות מכור לשינויים, אובססיבי לשאיפות. מספיק עם הבלבול והמאבק הפנימי של האדם של מה יש, מה אני רוצה, מה יש, מה אני רוצה. כל כך כואב להתווכח עם המציאות, כל כך מאכזב, פעם אחר פעם, לשים את הדגש על הפער בין הרצוי לבין המצוי. המציאות היא טובה בדיוק כפי שהיא כעת, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. פעם... החפץ חיים שאל מישהו, מה שלומך? הוא אמר, יכל להיות יותר טוב. ענה לו החפץ חיים, אם יכל להיות יותר טוב, היה יותר טוב. כנראה שכעת הוא הזמן הטוב ביותר שיכול להיות. חלק גדול מהמתח שחווה האדם בחיים שלו נובע מכך שהוא מתעסק בעניינים שהם לא שלו. הקנאה. האדם רוצה מה שאין לו. הכבוד, הוא רוצה מה שאין לו. התאווה, הוא רוצה מה שאין לו. ובכך האדם, הידי הקנאה, התאווה, הכבוד, יצר הרע מוציא את האדם מהעולם. כאשר האדם מתעסק בעבודה שלו, בעשייה שלו, אם אין אני לי, מי לי. אז האדם יכול להרגיש מסופק ולהרגיש טוב עם עצמו. אבל כאשר האדם מודאג יותר מדי, בקשר לרעשי רקע של החיים, בעיות, עתיד, מתערב ביותר מדי דברים עניינים מאורעות שהם לא בידיים שלו. אז האדם מאבד את חוויית ההווה, את ניצול המירב מההווה, ובחרת בחיים היום לחיות את מה שאתה היום חי, תורה ומצוות בצורה מושלמת היום. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר על יעקב אבינו ששלח שליחים לעשיו לראות מה איתו. אז זה אומר המדרש, מישהו מחזיק באוזני כלב מתעבר על ריב, לא לא, מה לך לשלוח כעת? אנשים לבדוק מה עם עשיו, חכה, תגיע לשם, נראה מה יהיה. יותר מדי, לדאוג לגבי העתיד, גם זה חיסרון, כי זה לא מאפשר לאדם לצמוח בהווה, ואז להגיע לעתיד, מחוסן יותר, חסון יותר, בריא יותר, והכל כמובן לפי דרגתו של יעקב אבינו, שהוא ראשון כמלאך, ראשונים הם כמלאכים. ככל שהאדם מתעסק מה שבידיים שלו בהווה, הוא חווה שחרור מלחץ וחיים אמיתיים, לא דמיונות, אלא אמת. צריך האדם לשאול את עצמו, באיזה מחשבות הוא מתעסק? מחשבות רלוונטיות, ראויות. האם המחשבות שהוא חושב אכן ראויות להיות המחשבות? לחשוב עליהן. בואו נגלה אומץ, בואו נרשום את המחשבות. בעבר, בהווה, בעתיד. האדם שאנחנו מקנים בו, האדם שאנו סולדים ממנו, האדם שאנחנו רוצים קשר איתו. מצבים מכעיסים, מפחידים, מעציבים. כמה אנחנו אומרים לא לדון את הזולת? הווי דן את כל האדם לקו זכות, או אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? ובכל אופן, האדם במוח שלו פעם אחר פעם עושה שיפוט. אלפי מחשבות בראש מתרוצצות. מחשבות של שיפוט, למה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הוא חשב לעצמו, איך הוא הרשה לעצמו, מה הוא חשב, אני במקומו לא הייתי עושה כך, הייתי עושה אחרת. מה המשמעות כל המחשבות האלה? שיפוטיות. כאשר האדם שיפוטי כלפי הזולת, הוא עושה רע לעצמו, הוא לא משוחרר מהכאב, מהתסכול. אותם אחוזים בנפש של היעדר סליחה היא הנקודה שתוקעת את האדם במערכות היחסים שלו בינו לבין עצמו. הוא עדיין מתוסכל, עדיין אומר לעצמו, אם לא היה כך, אם היה אחרת, הייתי יותר מצליח, יותר טוב, יותר איכותי, יותר יעיל. וכך האדם במאסר של מחשבות ואמונות שהוא מוגבל, הוא באמת יכול לחיות במקום שונה יותר טוב. האדם פעם אחר פעם נוטה להיות בטוח בדיוק מה האחרים צריכים לעשות. מה האמא צריכה לעשות, מה האבא צריך לעשות, מה הבת, מה הבן, מה הקלה, מה החתן, מה החברים, מה העובדים. כל אחד צריך לעשות, ואני יודע בדיוק מה כל אחד אמור לעשות ואיך לעשות, ואני במקומם הייתי ודאי עושה את זה. למה הם לא עושים את זה? כך האדם ממלא את עצמו ברעלים על מחשבות לא רלוונטיות, ואם אלה הן מחשבות לא רלוונטיות, אלה הן מחשבות מרעילות, שפוגעות. אנשים רוצים לשנות את העולם כדי להיות מאושרים, ובטעות מאמינים שהאושר נמצא אי שם, אחרי השינוי. אבל זוהי טעות. לא לשנות את העולם, אלא את המחשבות, את הגישה, את הלב. אפשר לשנות את העולם, בתנאי שאנחנו לא יוצאים מתוך הנחת יסוד שאם נשנה את העולם נרגיש טוב יותר. אלא אנחנו משנים את העולם כי זה ערך. אנחנו מאמינים בתועלת שבדבר. לשם שמיים, אבל אם מאמינים שאם נשנה את העולם אז נרגיש טוב יותר, זוהי טעות. זה לא המניע הנכון. זה לא המניע שאכן יזכה לתגמול, אלא מדובר בהתמכרות ובאובססיה שאין לה סוף. בור ללא תחתית. אפשר לשנות את העולם, אבל ממקום של לא עליך המלאכה לגמור, מתוך ידיעה שזה לא מה שיגרום שמחה לאדם. איזו עשיר השמח בחלקו, מי שחי עם עבודת השם שלו במצב בו הוא נמצא בשלב הזה של החיים. אנחנו רואים את פלוני שלא מתייחס, את אלמוני שלא מעניק פרגון, את האדם האחר שלא מספיק מתגמל, לפי זווית הראייה שלנו. ומה אנחנו מנסים לעשות? לשנות את התמונה המוקרנת לנו. נראה שמשהו פגום במסך העולם החיים שאותו אנחנו רואים ומנסים לשנות את התמונה המוקרנת, לשנות את האדם הזה או את האדם האחר. אבל זו לא העבודה לשנות את התמונה המוקרנת, אלא לשנות את המקרן, את החשיבה, את העיניים. ברגע שקולטים ומפנימים איכן הלכלוך, אז אפשר לשנות את העדשה. ברגע שקולטים איכן הלכלוך, אפשר לנקות את העדשה בעצמה, וזה סוף הסבל ותחילת החדווה של גן עדן האדם עלי אדמות. בואו נעשה עבודה עם עצמנו, בואו נעשה חשבון. מי מכעיס אותנו? מי מאכזב אותנו? מי מבלבל אותנו? על מה אנחנו בדיוק כועסים? על ראובן כי הוא לא מקשיב? על שמעון כי הוא לא מעריך? על לוי כי הוא מתווכח כל מה שאומרים לו? מה היינו רוצים שהוא יעשה? שיקדיש את תשומת הלב? שיפרגן, שיסכים? שיבין אותי ויאמר שאני צודק? מה הוא צריך לעשות כדי לגרום לי להרגיש טוב? להפסיק לחשוב איך שהוא חושב, להפסיק לעשות מה שהוא עושה, להתחיל להתרכז רק במה שאני אומר לו, להבין כמה אני ארגיש טוב ויעיל כדי שאוכל להרגיש טוב. אנחנו רוצים משווה נדיב, סבלני, עדין, מבין. רק כך נוכל להרגיש טוב. למה הוא פזיז? למה הוא ילדותי? למה הוא לא מחויב להתנהג לפי כללי החיים שלי? למה הוא לא אכפתי? למה הוא לא זמין? למה הוא חסר אחריות? ואז מגיעים למסקנה שהוא כנראה לא ערכי. הוא לא אכפתי. הוא לא באמת רוצה את טובתנו. אדרבה, הפוך, הוא רוצה את רעתנו. זוהי מערכת שיפוטית של החשיבה המעוותת. לא פעם זוהי חשיבה מעוותת שלנו. והשאלה, האם באמת זה נכון? הוא באמת לא מעריך אותנו? הוא באמת לא רוצה את קרבתנו? הוא באמת לא כל כך מפרגן? האם הוא חושב רק על עצמו? אולי גם לנו יש אחריות הדבר. אולי אנחנו מסתכלים עליו במבט שלילי? אולי אנחנו קוטעים את הדברים שלו? אולי אנחנו לא מספיק מתייחסים אליו בכבוד? אולי מיד כשהוא מדבר, אנחנו מדברים בטון מהיר, בקול רם, מנסים להכריח אותו להקשיב? אולי אנחנו גם כן אחראים לקשר הלא בריא הזה? אולי בכלל הוא בסדר ואנחנו במצב רוח מדוחדך ומתוסכל, ובכך מרעילים את העבירה. אולי גם לנו יש אחריות למצב ולקשר שנדמה לנו שלא אמור להיות כך. וגם אם והיה והוא לא מספיק מקשיב, לא מספיק אכפתי, לא מספיק רגיש, אולי זה הזמן שלנו להשתחרר ממערכת כובלת ומציפייה שלא זוכה למענה, לא זוכה לתגמול. בואו נדמיין את עצמנו במחיצת האדם החדש, הגרסה החדשה של עצמנו. אדם בלי אותם מחשבות מתסכלות, מעוררות תסכול וחרדה, פחד ובעלה. בואו נהיה האדם שאנחנו רוצים להיות. האדם שהוא לא תלוי בפרגון, בעידוד, בתמיכה. האדם שיודע להפיק את המרב מהחיים שהוא חי אותם כעת, יודע לצמוח ולהתרומם בקצב ובהדרגתיות שלו. במקום לומר, פלוני צריך להקשיב לי, אולי הגיע הזמן שאני אהיה קשוב לעצמי, אתייחס ברצינות לערכים שלי, לשאיפות שלי. במקום לומר שהאחר אמור לתגמל, אולי הגיע הזמן שאני אתגמל ואני אעריך את העשייה שלי. ואם אני לא מעריך אותה, אז בוא נבחר עשייה שאני כן מעריך אותה. בואו ונהיה כנים ואמיתיים עם עצמנו. אם אני פועל בצורה כזו שאני לא מעריך את סגנון וקצב החיים, אז זה לא יעזור שמישהו אחר ייתן לנו מה שאנחנו לא חווים כלפי עצמנו. הוא רק יגרום לנו להרגיש טוב, אבל הוא מבריח אותנו מעצמנו, מההרגשה האמיתית שלנו כלפי עצמנו. מצינו בגמרא, מסכת סוטה, בדף למדוו. רבי מאיר עיר היה אומר, כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה, זה אומר אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין, ירד לים תחילה. היו שרי יהודה רוגמים אותם, וזכה בנימין הצדיק, ועליו נאמר שהוא יהיה המקום ששם תהיה השכינה, ובין כתפיו שכן בחלקו בית המקדש. אומרים התוסות, מביאים את דברי המדרש, ישנה ברייתא, משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם? היו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן, תאיר אותי עם הנצח המה. אמר לגדול, תאיר אותי אחרי 3 שעות מהנצח המה. בא הקטן להאיר אותו עם הנצח המה, לא הניח לו הגדול. אמר לו, לא, עד 3 שעות אמר שהוא רוצה לישון. והקטן אמר, לא, אבא, אמר לי עם הנצח המה. מתוך שהיו עומדים ורבים, התעורר האבא. אמר, בניי, שניכם כיוונתם לכבודי. אני לא מקפח את השכר שלכם. מה שכר? שכר שבטו של בנימין, ירד תחילה לים, שרתה שכינה במקומו. שכר יהודה שזכה למלכות. ויש כאן פלא גדול לכאורה. בנימין מובן בדין זכה. הוא קפץ במסירות נפש עצומה אל תוך הים. ודאי מגיע לו שכר. לכן הוא זכה לאובן כתפיו שכן. ראוי להיות מקום המשכן לשכינה. אבל יהודה, על מה מגיע לו? הוא רגם את בנימין באבנים, לאיזה שכר מגיע? מלכות? למה? במה התבטא הגבורה המיוחדת? למה לא ולדורותיו מגיעה מלכות של נצח? מהי מידה כנגד מידה כאן? על כוחך צריך לומר, הגבורה של יהודה היא לא פחותה מגבורתו של בנימין. למה? בואו נתאר לעצמנו את בנימין בראש כל השבט קופץ לעיני כל ישראל אל תוך הים. האם מישהו יתריס? האם מישהו יעצור את המעשה האירועי הזה? המעשה מלא הגבורה הזה? כולם מראים לבנימין. האם מישהו יעז למנוע את העשייה הזו של בנימין? אבל יהודה הוא עוצר. הוא מבין שעדיין לא הגיע הזמן. הוא עמד והוא חסם את בני בנימין באבנים. הוא מעמיד כנגדם תריסים ומחיצות של אמת, ללא מורא, ללא פחד. גם אם כולם יאמרו, איך אתה יהודה עוצר את ההירואיות, את הגבורה שיש לבנימין. אבל יהודה נקי, מצוחצח מנגיעות. הוא לא קופץ ראשון. לקפוץ ראשון עוד בהיבט מסוים זה קל. יותר מאשר לזרוק אבנים על בנימין ושבטו, להיראות לא מקובל, לא פופולרי, זה יותר קשה. זוהי גבורה גם כן. לכן הוא זכה במלכות עולם, זוהי מידה כנגד מידה, כי המלך לא נדרש להיות פופולרי, אלא להיות איש אמת, רודף אחר האמת. העולם מלא באידיאולוגיות, תיאוריות, תפיסות עולם שבאות לחסות את ערוות המציאות הפופולרית של יצריות האדם, נוחיות, יצריות. אלה הם מכתיבים את הפילוסופיה של בני האדם. לעומתה עומדים יהודה, היהדות, אידיאולוגיה שהיא מכתיבה ויוצרת את מציאות החיים. שולטת על ליבו של האדם. האידיאל הוא להיכנע לאמת, עשה רצונך כרצונו. מסופר במדרש קהלת רבה, פרשה זין, כיוון שנפטר רבי רצה בנו למנות את רבי חנינה בראש, לא קיבל עליו רבי חנינה את התפקיד, אמר, אני לא מקבל על עצמי לשבת בראש, אלא ישב הראשון רבי אפס. היה שם זקן אחד, אמר, אם יהיה רבי חנינה בראש, אני אהיה השני לו לאחר פטירתו. אם יהיה רבי אפס בראש, אני אהיה שני. בין כך ובין כך, אני שני, לא שלישי. קיבל עליו רבי חנינה להתמנות שלישי. רבי אפס ראשון, אותו חכם שני, רבי חנינה שלישי, והוא זכה להאריך ימים. אמר רבי חנינה, אני לא יודע בעבור מה זכיתי להאריך שנים הרבה, אם זה בעבור שפעם אחת הייתי עולה מדבריה לציפורי והייתי מעקם את הדרך כדי לשאול בשלום רבי שמעון בן חלפתא, או מה שוויתרתי על ההנהגה. ואיזה זכות מהשניים אני לא יודע. ולכאורה, איך ייתכן להעמיד את שתי הזכויות האלה במשקל דומה? הזכות הראשונה נובעת מתוך הקרבה עצמית, מתוך התגברות, מתוך ויתור, מתוך הכנעה ובריחה מהכבוד, מתוך כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים לרבי אפס ולאותו חכם, מתוך שיאים אדירים שבין אדם לחברו ועבודת המידות. הזכות האחרת היא אמנם גדולה, היא יפה, ללכת לומר שלום לרבי שמעון בן חלפתא, להקם את הדרך, להתעכב בדרך כדי אכן לכבד את רבי שמעון בן חלפתא. זה יפה, זה מכובד. בעד. אבל בכל אופן, האם זה דומה למעשה הראשון? התשובה היא כן. במעשה הראשון יש כאן ויתור של רבי חנינה על התפקיד. מעשה כביר, אבל פופולרי. מעשה אדיר, אבל מוכר ומפורסם לכולם. יש בדבר פרסיה, כבוד, עיקר, גדולה. הכל ניכר. המעשה השני, צנוע. לא נראה לעין. מי יודע מזה? בזה יש מעשה נקי, טהור 100% לשם שמיים. הלך, מעקם את הדרך, מתעכב בדרך כדי לבדוק בשלומו של רבי שמעון בן חלפתא. וכך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, מדוע רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל והרבה להם תורה ומצוות? כדי שלפחות מצווה אחת תעשה בשלימות, במתכונתה בשלימותה. וכך שבט יהודה, מעשה אחד, לעצור את שבט בנימין, כי הבינו שעדיין לא הגיע השעה. המעשה הזה הוא לשם שמיים, הוא לא פופולרי, הוא לא זוכה לכבוד ועדה, ובכל אופן, הוא נעשה. הכוונה והמיקוד לשם שמיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.